אנחנו ביום רביעי לפרשת שופטים, פרק י"ח, פסוק ו'. וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, מכל ישראל אשר הוא גר שם, הוא בא בכל אהבת נפשו אל המקום אשר יבחר אדוני. פסוק ז' אומר, ושרת בשם אדוני אלוהיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני אדוני. מה מדובר כאן? נגיד את הרקע בעל פה ואחרי זה נקרא מבפנים. בדרך כלל ידוע שהכהנים שהיו בבית המקדש, אז דוד המלך ושמואל הנביא חילקו את כל הכהנים למשמרות, לקבוצות שעובדים את העבודה במקדש, וכל שבוע היה קבוצה אחרת של כהנים, שזה היה התור שלהם לעבוד באותו שבוע בבית המקדש. פה הפסוק אומר, מה יהיה עם כהן שהוא לא בשבוע שהתור שלו, לא המשפחה שלו נמצאת בשבוע הזה, והוא גר באיזשהו מקום שלא משנה איפה, והוא החליט להביא קורבן לבית המקדש, לא משנה איזה קורבן, או קורבן נדבה או קורבן חובה, וכשהוא בא עם הקורבן שלו לבית המקדש, עכשיו יש כאן שאלה, מי יתעסק עם הקורבן הזה? מצד אחד הוא בעצמו כהן, אז אם הוא בעצמו כהן, אז הוא יכול לבד להתעסק עם הקורבן שהוא מביא. מצד שני, יש כאן את הכהנים שזה התור שלהם בשבוע הזה. אז מה קורה במקרה כזה? במקרה הזה מתייחס הפסוק שלנו, ואנחנו נקרא רש"י, נראה מה רש"י אומר. קודם כל אומר רש"י, וכי יבוא הלוי, על מה מדובר? כאן אומר רש"י, יכול בבן לוי, ודאי הכתוב מדבר. אולי הכוונה בפסוק הזה בכל מישהו משבט לוי, זאת אומרת אפילו לוויים, לאו דווקא כהנים. אומר רש"י, לא, תלמוד לומר ושרת, כתוב בפסוק ז' ושרת, יצאו לוויים. אז הפסוק הזה מדבר רק על כהנים, לא על לוויים, שאין ראויים לשירות, כי לוויים לא עושים עבודה בבית המקדש עם הקורבנות, רק הכהנים. אז למרות שכתוב וכי יבוא הלוויים, מדובר משבט לוי, אותו אחד שהוא ראוי לעשות את השירות, שדיינו כהנים. ובמילא מה הפסוק אומר לנו? הוא בא בכל אהבת נפשו וגומר ושרת, לימד על הכהן שבא ומקריב קורבנות נדבתו או חובתו, ואפילו במשמר שאינו שלו. כהן שבא עם קורבן נדבה או חובה שלו אישית, אז הוא יכול להקריב את זה אפילו שהמשמר של השבוע לא קשור אליו, אבל לא יכולים לעצור אותו, הוא יכול להתעסק עם הקורבן שלו. זה דבר אחד, פירוש אחד ברש"י. דבר אחר, עוד פירוש יש בפסוק הזה, עוד לימד, דבר נוסף לימד אותנו הפסוק, על הכהנים הבאים לרגל. כשמגיעים כהנים בשלוש רגלים, כולם הרי צריכים לעלות לבית המקדש. גם כהנים עולים לבית המקדש. לא כל הכהנים היו גרים בירושלים. כהנים שגרים איפה שהם גרים, באים שלוש רגלים, עולים למקדש. שמקריבים במשמר ועובדים בקורבנות הבאות מחמת הרגל. הרי גם בחגים יש לכאורה את התור, את המשמר הקבוע לאותו שבוע, אבל הכהנים שעולים לרגל יכולים לעבוד בתוך המשמר הקבוע, להיכנס ולעשות גם את העבודה, אבל לא בכל סוגי הקורבנות, רק בקורבנות הבאות מחמת הרגל, רק בקורבנות שמקריבים על המזבח כתוצאה מזה שזה חג, כגון מוספי הרגל, מוספים שמקריבים בחג, למשל קורבן תמיד, למשל לדוגמה שמקריבים כל יום, זה לא קשור דווקא לרגל, יעשו את זה גם ברגל, רק המשמר הקבוע לאותו שבוע. אבל מוסף מיוחד של חג, שזה מוסף לא ליום רגיל, אלא זה בא מחמת הרגל, אז כל הכהנים שעולים לרגל יש להם זכות להתעסק עם זה, ואף על פי שאין המשמר שלהם. פסוק ח' בא להוסיף להם ומצד שני להגביל אותם. פסוק ח' אומר ככה, חלק כחלק יאכלו לבד ממקריו על האהבות. מסביר רש"י, חלק כחלק יאכלו, מה התוספת של הפסוק הזה מוסיף לנו? מלמד שחולקים באורות ובבשר שעירי חטאות, מכיוון שמקריבים ברגלים הכהנים. אמרנו שהכהנים שהם באים כאורחים, מה מותר להם להקריב? רק קורבנות שהם באים כתוספת קורבנות שהם רק בגלל החג. איזה סוגי קורבנות יש שהם רק בגלל החג? יש שני סוגי קורבנות, או עולות, קורבן עולה. מה עושים עם קורבן עולה בדרך כלל? שורפים אותו כולו על המזבח. אז הדבר היחיד שנשאר מקורבן עולה לכהנים זה האור של הבהמה. עוד סוג של קורבן שמקריבים ברגלים, מוסף של רגלים, זה חטאת. חטאת זה בהמה שיש חלק אימורים שמקריבים על המזבח, ונשאר את כל הבשר לכהנים. אז אומר רש"י שבקורבנות הללו שהם באים בגלל החג, אז הכהנים האורחים חולקים באורות, דהיינו בקורבן העולה שנשאר אור, אז הם מקבלים חלוקה ביחד עם כולם, ובבשר סעירי חטאות, ובחטאת, אחרי שהם מקריבים את האימורים, הבשר שמתחלק בין הכהנים יקבלו את זה גם הכהנים האורחים. יכול אב בדברים הבאים שלא מחמת הרגל, אולי היינו יכולים לחשוב שכמו שאנחנו כבר נתנו פריבילגיה כזו לכהנים האורחים לקבל חלק מהקורבנות שמקריבים בגלל החג, אולי יהיה להם גם זכות לקבל בקורבנות שהם לא באים בגלל החג אלא באים בגלל התאריך בשבוע, כגון למשל תמידים, קורבן תמיד מקריבים כל יום, זה לא קשור דווקא לחג, או מוספי שבת, מוסף שמקריבים כל שבת, אז לא משנה אם זה חג או לא חג, זה קבוע, או בנדרים ונדבות, או אנשים שהגיעו מכלל ישראל והביאו נדבות לבית המקדש, אולי גם בזה יהיה לכהנים חלק, לאורחים. אומר הפסוק, לא, תלמוד לא מבאר, לבד ממקריו על האבות. מה הם לא יקבלו? את מה שממקריו על האבות. מה זה נקרא ממקריו על האבות? מסביר רש"י, חוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד ושמואל, בזמן דוד המלך ושמואל הנביא, שעשו חלוקה כזו של קבוצות, זה האבות, היינו בדור הקודם, זה כאילו הם עשו ממכר, הם עשו מחירה, אמרו, אתם תעבדו בשבוע הזה ואף אחד אחר לא, והוא יעבוד בשבוע הזה והשני לא יעבוד באותו שבוע. אז הדברים שהאבות חילקו ביניהם, בזה האורחים לא ייכנסו. זה מה שרש"י מסיים ואומר, שנקבעו המשמרות. ומכרו זה לזה, תול אתה שבתך ואני אהיה תול שבתי. ברגע שעשו את החלוקה הזו שכל אחד יקבל את השבת שלו, ומילא אז החלוקה ברורה, קורבנות שהם רגילים וקבועים, מי מתעסק איתם ומי מקבל את הבשר ואת החלק, זה רק המשמר הקבוע לאותו שבוע, ואת הקורבנות שהם תוספות כמוסף, בזה יש יכולת לאורחים הכהנים גם כן ליטול חלק. פסוק ת' כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. ורש"י, שהתורה מדגישה לנו שאסור לנו ללמוד את המעשים של הגויים. אז הלשון של הפסוק זה לא תלמד לעשות, מדייק רש"י, אבל אתה למד להבין ולהורות. מותר לך לדעת מה הם עושים כדי להורות, ללמד אחרים ממה צריך להתרחק. כלומר, להבין מעשיהם, כמה הם מקולקלים, מותר לך להבין ולדעת כמה מקולקלים המעשים של הגויים, ולהורות לבניך לא תעשה כך וכך, שזהו חוק הנוכרים. כדי ללמד את הילדים, להגיד להם מה לא לעשות, אז צריך להגיד להם שאם אתה רואה פעולה כזו וכזו וזה ייראה לך,
זה למדע ולאמנות, לא?
מה?
זה רק עבודה זרה.
עבודה זרה. וכאן יש דוגמאות מסוימות של עבודה זרה. פסוק י' אומר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. ועד רש"י מסביר כל דוגמה מה זה מעשים מקולקלים של הגויים שאסור לחכות אותם. מעביר בנו וביתו באש, אומר רש"י, היא עבודת המולך. היה שם עבודה זרה כזו, קראו לו מולך. איך עשו את המולך? עושה מדורות אש מכאן ומכאן, ומעבירו בין שתיהם, סתם לא ששורפים אותו באש, אלא מעביר את הבן בין אש ואש, זה סוג עבודה זרה כזו. קוסם קסמים, איזה הוא קוסם? מה זה נקרא קוסם? האוחז את מקלו ואומר אם אלך או לא אלך, עושה כאילו קסם, מחזיק מקל ואומר אלך, לא אלך, כן אלך למקום, ומחליט כן ללכת, לא ללכת, וכל מיני קסמים שהם אין להם אחיזה מבחינת הקדושה. לכן הוא אומר, עמי ביצו ישאל ומקלו יגיד לא. אצל הגויים המקל שלהם אומר להם. מעונן, מה זה? יש כאן שתי דעות מה זה מעונן. פירוש אחד, מעונן זה מלשון עונה, עונה זה זמן. רבי עקיבא אומר, אילו נותני עונות, אלה שנותנים זמנים, דהיינו הם שאומרים, עונה פלונית יפה להתחיל. טוב להתחיל לדבר הזה דווקא בזמן ההוא, הזמן ההוא יש לו איזה עניין ולא להכיל את זה בזמן אחר. זה דעתו של רבי עקיבא מה זה מעונן. חכמים אומרים שמעונן זה מלשון עיניים. מה זה מעונן? אילו אוחזי העיניים, שאתה עושה כל מיני קוסמויות וכל מיני דברים, וזה אחיזת עיניים, זה, אתה, יש לך זריזות ידיים ואתה עושה את זה כאילו שיחשבו שאתה איזה קוסם גדול. אז אם מותר לעשות את זה, רק בתנאי שאתה מודיע לכולם שזה רק אחיזת עיניים בלבד וזה זריזות ידיים. אבל אסור לך לעשות את זה באופן שאתה כאילו אתה מנחש. מה זה מנחש? מסבירה שהיא פתאום נפלה מפיו. אם הפת נפלה לו מהפה, אז הוא אומר סימן שיקרה לו כך וכך. או צבי הפסיקו בדרך, הוא הלך בדרך ואיזה צבי רץ והפסיק אותו, אז איזה סימן. או מקלו נפל מידו. כל הדברים האלה זה דברים שהם ממעשיהם המקולקלים של הגויים. פסוק י' א', וחובר חבר ושואל אוב ועידוני ודורש אל המתים. זה עוד דוגמאות של עניינים של עבודה זרה, מפרט רש"י מה זה. וחובר חבר, מה זה וחובר חבר? חבר זה מלשון מחבר. מה הוא מחבר? שמצרף נחשים או עקרבים או שאר חיות למקום אחד, מצרף אותם יחד והוא עושה איתם איזה כישוף כזה, או שהוא בדרך כישוף אוסף אותם. זה דברים שהם עניינים של מעשים מקולקלים. ושואל אוב, איזה אליל זה אוב, נכון? זה מחשבות, זה כזה כישוף ששמו פתאום, יש לו עוד שם, שם נוסף, לא קוראים לו רק אוב, קוראים לו גם פתאום. מה הפעולה של הכישוף הזה? הוא מדבר משכיו, יוצא קול מבית השכי שלו, הוא מעלה את המת בבית השכי שלו, הוא כאילו מעלה איזה רוח של אדם שכבר מת ומדבר איתו, מתקשר איתו והוא עונה לו, והכל יוצא מבית השכי שלו. זה כזה כישוף. ועידוני, מה זה עידוני? מכניס עצם חיה ששמה ידוע. יש חיה שקוראים לה ידוע, עידוני זה מלשון ידוע, זה השם של החיה. הוא מכניס את העצם של החיה הזו לפיו, לתוך פיו. הוא מדבר העצם על ידי מחשפות, ואז העצם מדבר בדרך של כישוף. מה זה החיה הזו? אז זה מעניין, יש משנה במסכת כליים בפרק ח' פסוק ה', מדובר שם על כל מיני בעלי חיים, מי מהם נחשבים לחיה, מי מהם נחשב לא לחיה, יש שם עריכות. שם אחד הדברים שכתובים במשנה, כתוב ככה: ועדני השדה חיה. מה זה עדני השדה? זה חיה מאוד מעניינת. היא חיה שהיא חיה, והיא נקראת כאילו השדה, כאילו מהצומח. יש אפילו דיון האם היא מסוג הצומח או מסוג החי. מה זה החיה הזו? אז המפרשים אומרים ככה. כן? המפרשים אומרים ככה: חיה גדלה בשדות, אני קורא מהברטנורה, חיה כזו שגרה בשדות, הוא כמין חבל גדול יוצא מן הארץ שגדלה באותו חיה. יוצא מהאדמה כמו חבל, צומח חבל מהאדמה, והחיה גדלה וחיה מהצמח של האדמה, ושמה ידוע, כך אומר, קוראים לה ידוע, זה הידוע שכתוב כאן. ואז אם כבר כאן הוא נקרא את התיאור של סיום הדברים, אומר ככה: והוא עידוני הכתוב בתורה, שכתוב בתורה עידוני זה החיה הזו, הוא מחובר בטבורו באותו חבל היוצא מן הארץ. הטבור של אותו חיה מחוברת עם החבל לצומח שבאדמה, וצורתו צורת אדם, בפרצוף וידיים ורגליים, הוא נראה כמו בן אדם, ואין כל בריאה רשאה לקרב אליה, אף אחד לא יכול להתקרב אליה, זה סכנה להתקרב אליה, כי הוא הורג וטורף כל הקרב אליו. מי שמתקרב אליו הוא טורף אותו והורג אותו. מה, אבל איך תופסים אותו? הרי כדי לקחת את העצם שלו צריך להרוג אותו. וכשרוצים לצוד אותו, מורים בחיצים בחבל, זורקים חיצים על החבל שמחבר אותו לאדמה, עד שנפסק, עד שמצליחים לנתק את החבל, וצועק בכל מר ומת מיד. ואליו רמז באיוב, כי אם אבני השדה בריתך. אז זה כזה סוג חיה כזו שקוראים לה אבני השדה, זה העידוני
שעליו מדובר. והייתה פעם היום.
כתוב בתורה שיש דבר כזה, איפה יש? לא ראיתי, אבל אם כתוב, אז תורת אמת אומרת שיש כזה דבר. ודורש אל המתים, מה זה הדבר האחרון? כגון המעלה בזכרותו, זאת אומרת שהוא מעלה את המת על ידי כישוף ומושיבו על זכרותו, או ונשאל בגולגולת, זאת אומרת יש גולגולת של מת שנמצאת על הארץ, ויש לו איזה צורה לתקשר איתה ושואל אותה שאלות והיא עונה לו תשובות, וזה כל מיני דברים בצורות מסוימות של כישופים ודברים שעל זה נאמר התורה לא יימצא בך שאסור להתקרב לדבר כזה. פסוק י"ב, כי תועבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה אדוני אלוהיך מוריש אותה מפניך. בגלל התועבות האלה אז הקדוש ברוך הוא מגרש את הגויים כדי שלא נהיה איתם ולא נלמד ממעשיהם. רש"י מדייק שכתוב בתורה שתועבת השם כל עושה אלה, מדייק רש"י, עושה כל אלה לא נאמר, לא כתוב שהתועבה זה רק מי שעושה את כל אלה, מי שעושה גם זה וגם זה וגם זה, אלא כל עושה אלה, אפילו אחת מהם, אפילו אם אדם עושה אחד מהפעולות האלה, זה תועבת השם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותה. סוג אחרון, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. מסביר רש"י, תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך עמו בתמימות. אדם צריך ללכת בתמימות. מה זה נקרא בתמימות? אז רש"י ממשיך, ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות. זאת אומרת, אדם צריך לא כל הזמן לחקור מה יקרה לי בעתיד, מה יקרה ביום פלוני. אתה תלך בתמימות והקדוש ברוך הוא ידריך אותך בדרך הנכונה. לא צריך כל הזמן לדאוג ולחקור מה יקרה לו בעתיד, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות. זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, בין אם זה לטובה או בין אם זה לא נראה כרגע לטובה, צריך את הכל לקבל בתמימות ולא לדאוג משום דבר, כי הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לכל דרך. ואז מסיים רש"י, תהיה עמו לחלקו. אם יהודי ילך בצורה כזו, אז רש"י מוסיף כאן מילים שלא כתובים בפסוק. לא כתוב בפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך ותהיה לחלקו, אלא רש"י כאן מסכם את כללות העניין. מכיוון שכל מה שדיברנו בכל הפרשה זה לרשת את ארץ ישראל, כמו שכתוב בפסוק י"ב שבגלל זה השם מוריש אותם מפניך, ולמדנו לפני זה כמה וכמה פעמים על העניין של הכניסה לארץ ישראל וירושת הארץ, אז רש"י מסכם, מתי יהיה לך חלקו, מתי יהיה לך את החלק של הקדוש ברוך הוא של ארץ ישראל, מתי יהיה לך את החלק של הקדוש ברוך הוא, מתי שתמים תהיה עם השם אלוקיך, שיהודי ילך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. מופיע בספר היום יום, מופיע פתגם שהמילה תשובה יש לה ראשי תיבות, שכל אות מהמילה תשובה זה דרך בתשובה. תף, שין, וו, בית והי. אז מה זה התף? התף זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. העבודה הזו זה הפסיעה הראשונה של התשובה, זה הראשי תיבות של התף, זה עבודת התמימות.